אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו לומדים היום את פרשת תזריע. אנחנו לכאורה נכנסים לנושאים קצת שונים ממה שהכרנו עד עכשיו, עניין של הקורבנות, הכנת הכהנים, אבל הנושאים הללו גם עוסקים בסופו של דבר בקורבנות, אבל גם בעניין של טומאה וטהרה, שזה עניינו של ספר ויקרא.
נכון, בעצם ספר ויקרא הוא עוסק לא רק בקורבנות, כמו שכולם, מה ספר ויקרא עוסק? תורת כהנים, קורבנות, mm-hmm. וגם טומאה וטהרה שייכת לכהנים, אבל לא רק. תחילת פרשת השבוע שלנו, כל אישה שיולדת, יש בה עניין של טומאה וטהרה. סוף פרשת השבוע הקודמת, מאכלות אסורות, זה ודאי לא רק לכהנים. זאת אומרת, יש משהו, וזאת הרגשה שקוראים את ספר ויקרא, שמצד אחד הוא מיועד לכהנים ולכהונה וקורבנות, ומצד שני כל הזמן עם ישראל בתוכו. אדם כי יקריב, נפש כי תקריב, אבל למי הולכת כשהיא רוצה להקריב?
אל הכהן.
אל הכהן. כשאדם יש לו צרת, פרשת השבוע שלנו, למי הוא מיד הולך? אל הכהן. זאת אומרת, יש פה משהו בין האישי הישראלי לבין הכהונה והמקום המקדש והמשכן, ועם זאת יש כאן גם משהו נוסף, יש כאן טעימה מחיים של קדושה. זאת אומרת, בית המקדש, ברור לכולם, הוא נקרא בית המקדש. הוא בית של קדושה. אבל מה שהייחוד שלי ושל כל אדם פשוט בקדושה הזאת, אומרת לך התורה בספר ויקרא, בתוך ספר הקדושה שעוסק בכל הדברים הללו, יש שייכות לכל אחד ואחד מישראל. מלידתו ועד מותו. טומאה וטהרה.
זאת אומרת, העניין כשן של הפרשה זה לא בגלל שהיולדת צריכה להביא קורבן למקדש, אז בואו נתאר את הפרטים. לא, הנושא הוא באמת כל העניין של הלידה, הטומאה והטהרה שתהיה לאחר מכן, ולכן, כיוון שהספר הזה, אם אני מגדיר אותו עכשיו כתורת הטהרה, אז זה יותר מתאים.
וזה מזכיר מאוד את מה שמשה אומר לי יהושע, מי ייתן, והיה כל עם השם נביאים.
יפה.
זאת אומרת, בתוך ספר הקדושה, בתוך, ושכנתי בתוכם, בולט כאן מאוד, ואני לא בדקתי כל פסוק ופסוק, אבל אני בטוח שמי שיעשה את זה, אפילו בצבעים יגלה כמה מהפסוקים מיועדים אך ורק לכהנים, וודאי שזה המרכז, וכמה פסוקים מדברים לכל אחד ואחד. ואני חושב שאנחנו נופתע. בתוך ספר ויקרא, יש הרבה דברים ששייכים גם אל הכהנים וגם לבני ישראל, ולכן אגב, מופיע לא פעם ולא פעמיים, מדבר לבני ישראל.
נכון.
כי איך זה קשור פה לכהנים בדווקא? לא, זה קשור לכולנו. וזה מזכיר את המחלוקת המפורסמת, שתמיד שואלים, האם הכהנים הם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן? זאת אומרת, האם הכהן הוא שליח של שמיים, של הקדוש ברוך הוא בעצם, או שהוא שליח שלי? זה נקודת מבט שונה ואחרת לחלוטין על עבודת הכהונה והמקדש, וכמו תמיד התשובה היא מחלוקת. יש מי שאומר שלוחי רחמנה, יש מי שאומר שלוחי דידן, אבל ודאי וודאי שהמבט צריך להיות, ושכנתי בתוכם, ולכן עד היום אנחנו נקרא את פרשת צרעת, למרות שכל יום אין צרעת, אנחנו נדבר על טומאה וטהרה של היולדת, למרות שחלק מהדברים שם אנחנו לא נוהגים כיום. זה חלק מהלמידה של העלייה, הטיפוס, אמר לי פעם איש חינוך גדול, הוא אמר לי, תשמע, יש שני סוגי מחנכים. יש מחנך אחד שהוא לוקח את התלמיד שלו למדרגה הבאה. הוא לא רוצה לשבור אותו, הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול להגיע לשם, זה אתה יכול, נכון? תגיע. הוא אומר, אבל אני מחנך אחרת, אני רוצה להראות להם את ראש ההר, את הפסגה הגבוהה.
לאן לשאוף.
לאן לשאוף. ואני מאמין שכל אחד ואחד יגיע לאן שהוא צריך להגיע. נדמה לי שספר ויקרא נוקט בדרך השנייה. הוא מראה לנו את הקדושה, את הטהרה, את בית המקדש, עבודת הכהנים, אבל בעצם מספר את זה לכולנו, כדי שיהיה לנו איזושהי נגיעה, איזושהי טעימה מאותו עולם של קודש.
ועוד נגיע לפרשה הזאת, פרשת קדושים תהיו. זה בעצם הכותרת של כל הספר. עכשיו, אני מנסה רגע לחשוב על ההיגיון של העריכה. כן, לפני כן קראנו העניין של המאכלות האסורים, ועכשיו על היולדת ואז על המצורה. יש פה אולי איזה היגיון מסוים. אתה מתחיל עם המאכל, זה בעצם שמייצר את החיים, ואחר כך אל היולדת שגם מייצר את חיים.
אז רשי, אתה אומר את זה בצורה יפה ועדינה. אבל רשי אומר, תשמע, למה הבעלי חיים בעצם קדמו לאדם? זאת אומרת, למה התורה מתארת קודם כל איזה חיות מותרות, איזה חיות אסורות, ואז מדברת על לידת תינוק? אולי היה עדיף לעשות הפוך. אומר רשי כמו בריאת העולם. בריאת העולם, קודם כל החיות, לפי הסדר. קודם כל החיות, ואחרי זה בני האדם. אבל בסדר הזה, כמובן, תמונה מחשבה מאוד מאוד עמוקה, וזה קשור לסדר הפרשיות כאן. אנחנו בסוף פרשת שמיני קראנו על כל המאכלות, שאסור לאכול אותם וצריך להיזהר, מה מותר, מה אסור, ואילו תחילת פרשת השבוע שלנו, בסופו של דבר עוסקת בענייני טומאה וטהרה, שקשורים בלידה ומיד אחרי זה צרעת. הקשר יכול להיות קשר כללי, ויכול להיות קשר מאוד מדויק. יש סיפור נפלא על הגאון מווילנה, שכשהוא היה צעיר מאוד, אומרים שהוא היה בן 6 אז, שאלו אותו על הקשר הזה, תגיד לי, מה הקשר בין מאכלות אסורות לבין טומאת היולדת, שזה הנושא הזה. הגאון מווילנה מספר, ככה מספרים בשמו, שהוא אמר, תשמעו, יש סיפור בגמרא שקשור לזה בדיוק. והסיפור בגמרא מספר על שתי יולדות, ביום הכיפורים, שרצו מאוד לאכול, והתחיל להם מחלה, וכשאדם מאוד רוצה, נכנס לזה בולמוס של אכילה, אבל לא יכול לעצור, ואתה יודע שיש פה סכנה, יש פה נשים בהיריון, אז לחשו להם באוזן ואמרו להם, יום כיפור היום. יום כיפור. אחת נרגעה והחליטה לחכות לסוף יום כיפור, ואחת לא יכלה לסבול את זה, ובשום פיקוח נפש, התירו לה לאכול. מסיימת הגמרא, כמו תמיד, אומרת שמאותה יולדת שעצרה את עצמה, יצא רבי יוחנן. ומאותה יולדת שלא עצרה את עצמה, הייתה לידה אחרת, ונולד שם ילד שהיה פושע, והגמרא מספרת את סיפורו. אומר הגאון מווילנה, זה בדיוק הקשר בין שמיני לבין תזריע. איך זה קשור? אומר, בשמיני, קודם כל, כתוב על החיות וחיה היא יולדת וכו'. אבל הוא כותב, בעצם יש כאן עניין של בן אדם למקום ובן אדם לחברו. המאכלות האסורות הן בן אדם לגמרי למקום. אין שום שייכות לבן אדם לחברו באיסור הזה. יש כאן עניין של מותר לאכול או אסור לאכול, בדיוק כמו ביום כיפור. אבל מה יש לנו בפרשת תזריע? יש לנו פרשת המצורה, היולדת והמצורה. אם אתה לוקח את היולדת המצורה כבן אדם לחברו, אמנם יולדת זה עיני טומאה וטהרה.
אבל לשון הרע. מצורה
לשון הרע. וגם פה הבאת חיים לעולם. אומר גאון מווילנה, יש שייכות. כשאדם מקפיד על בן אדם למקום, יש גם בן אדם לחברו. לא בהכרח, אבל התורה רוצה לקשור ביניהם. אומר גאון מווילנה, הילד הצעיר, אומר, תסתכלו טוב על הקשר בין הפרשיות הללו. יכול להיות שאם אתה מחליט להקפיד רק על בן אדם לחברו, אבל בן אדם למקום אתה שוכח, בסוף יוצא משהו שהוא פחות טוב וכן להפך.
עכשיו, דיברת על עניין של הבאת חיים לעולם, והיולדת הזו מביאה חיים לעולם. למה היא נכנסת לגדר של טומאה? יש כאן חיים.
תראה, זאת אחת השאלות, שכל תשובה שניתן עליה תמיד יישאר עוד איזה פן של שאלה. אבל אני, את הדברים הבאים שמעתי דווקא מיולדת. אז אני יכול להגיד, שאם היא מזדהה עם זה, ובכלל לא בהקשר של פרשת השבוע. היא אמרה שההבדל אצלה, איזושהי קרובת משפחה שככה עשתה איזה סוג של קידוש כזה למי לבת שנולדה והכל, והיא אמרה משהו מאוד מעניין שם. היא אמרה שוודאי שהלידה היא הדבר הנפלא ביותר שהיא חוותה. אבל היא אומרת, בלידה גם הפסדתי משהו. הוא היה חלק ממני, הוא היה בתוכי, החזקתי אותו ברחם, זה החלק ממני לחלוטין, ופתאום איבדתי משהו. עכשיו, אני יודעת שזה מוזר, נכון? כי רואים את זה, הוא יצא לעולם, יצא לאוויר העולם, ובכל זאת, יש כאן איזה אובדן של קיום של חיים שהיה בתוכי, ועכשיו הוא מחוץ לי. יותר מזה, ברור שההשפעה הבריאותית, הנפשית, על המצב של העובר ברחם, תלוי בהם ממש. זה ממש פיזיולוגי, זה כבר לא פסיכולוגי. ולכן, היא אומרת, בעצם, אני מאוד מבינה, מאוד מבינה, את העניין הזה שכתוב בפרשת השבוע שלנו. יש כאן חיסרון וצריך לתת לו מקום, עם כל השמחה וכל האהבה של הדבר הזה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב מתניה ידיד, וניגע עכשיו בעניין של הצרעת, ואנחנו יודעים שמי שבוחן את כל הסיפור הזה זה הכהן, כלומר יש פה משהו יותר רוחני. ואם כן, יש את השאלה, למה צריך את הרעיון הזה? למה בעצם צריך שאדם שנכשל במשהו, ותכף ננסה לברר מה זה, הוא יקבל צרעת, ואז צריך לבדוק אותו? לא מצאנו בכל האיסורים של התורה דבר מעין זה.
נכון. ובאמת יש כאן איזה, אתה יודע, צרעת, זה מחלה שאנחנו מכירים אותה גם כיום. נכון. יש צרעת, היה את בית המצורעים בירושלים, רב אריה לוין, mm-hmm. היה הולך הרי לבקר את המצורעים וכולי, ומצד שני, גם זה נראה כמו מחלה.
הרי היה אפשר לעשות את זה. משהו שמתפשט. כן. אבל הבעיה היא שזה גם מתפשט בבגדים וגם בבית.
נכון. אז לכן, קודם כל אנחנו רואים יד שזה שונה. עצם זה שהולכים לכהן, זה כבר משנה את זה. ובכל זאת, כאשר זה על גוף האדם, אני לא יודע אם אנשים לא יתבלבלו בין צרעת לבין איזה קטם שיש לך על הגוף פתאום. ולכן יש כאן איזה, אני רוצה כמעט להגיד בזהירות, בלבול מכוון. זאת אומרת, יש כאן משהו שנראה כמו טבעי, זה לא טבעי. אתה הולך אל הכהן, אבל אתה נמצא בבידוד, מי כמונו יודע מה זה אומר פתאום להיות בבידוד, כי יש מגפה, עברנו את זה כולנו. ובעצם אתה אומר, יש כאן איזה משהו שהתורה בכוונה עושה אותו על גוף האדם במובן הטבעי. אבל הטבעי פתאום הופך להיות גם על הבית, הוא הופך להיות על הבגד. מה זה אומר הדבר הזה? אז קודם כל, באמת, יש פה איזה מחלה רוחנית טבעית, משהו שהוא משחק בין לבין. אבל אם נשים לב, כמו תמיד התשובה נמצאת בפסוקים, אז יש משניות שלמות שעוסקות בדיוק בסוגי הצרעת השונים. הצרעת היא בעיקר לבנה. יש סוגים של לבנה עם בהרות, יש כל מיני סוגים של לבן בתוך הדבר הזה, ובכל זאת המרכז הוא לבן. ואם אנחנו משליחים את העניין של צרעת לבנה על הסיבה שבגללה יש צרעת, אנחנו רואים פה הלבנת פנים, אנחנו רואים פה לשון הרע, אנחנו רואים פה משהו שקשור בלבן. מצד שני, צריך לזכור, לבן זה גם סימן
תואר.
של תואר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו.
והנה הפרדוקס, שכאשר הכל הפך להיות לבן,
אז זה טהור. נכון. וזה אומר דור שני. אני רוצה לתת רעיון אחד ששמעתי לפני הרבה שנים, מאדם תלמיד חכם גדול, והוא אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, שימו לב, כשאתה קורא על הצרעת, אפילו בפסוקים, בפשט של הפסוקים, קשה להבין שם את הדברים, גם המשניות מסתבכות מאוד עם הפירוט של הדברים, לכן הן מורכבות ומסובכות, ובכל זאת, יש משהו אחד שמאוד מאפיין את הצרעת. יש איזה חיים משל עצמה. מה זאת אומרת? כאשר הנגע הוא תמה, הוא מוקף במשהו, הוא ממש כאילו יש לו חיות בפני עצמה. הוא כאילו איזשהו משהו שדוגר בתוכך, וכאילו חי. הוא חי בעצמו.
ולכן ממתינים את השבוע ימים.
עד שהוא, כן, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו מחכים לראות מה איתו. התפשט, הוא כאילו איזה חיה שגדלה, ואתה צריך לשים לב אליה.
זה מזכיר את הקורונה, גם היינו צריכים בבידוד, היו כמה ימים, וצריך ללכת עוד פעם לעשות בדיקה.
לגמרי, אני חושב, הבנו הרבה מאוד דברים בענייני תומה וטהרה בקורונה, זהירות ולגעת ולשבת ולא, כל הדברים הללו. אבל הצרעת כשלעצמה, יש לה איזה אופי של משהו חי. עד כדי כך שהתורה משתמשת במילים הללו.
נכון.
נכון, של מחיה, של ממש חיים. עכשיו, זה התומה הכי גדולה, המצורע הוא הכי קרוב לתומת המת, לאבי אבות התומה, ובכל זאת, זה קוראים לזה חי. אז רגע, אתה אמרת לי מקודם שטומאה זה עניין של אובדן, של מוות, ופה יש מחייה. הדבר המסוכן ביותר, הוא שאתה לא חי את החיים שלך. שמשהו אחר חי אותך. זה נקרא למות. כשאדם הוא עבד, כשאדם הוא עני, כשאדם אין לו שום קיום בפני עצמו, יש לו איזה ריחוק. ולכן, כמה שקשה להסביר את הצרת, הפשט של הפסוקים מכוון למקום כזה, שבעצם יש פה איזה חיים בפני עצמם. וכשאתה חי, ואתה לא חי את חייך, זה אולי האובדן של האישיות הקשה ביותר.
יש משהו שמשתלט עליך,
כן.
שחי בתוכך.
כן. והמשהו הזה, חזל מכוונים אל החטא. אבל מי לא מכוון אל החטא? התורה. התורה לא כותבת.
מה החטא?
כן, אני לא מבין, חטא כזה
אז
חמור.
אז יש מצורה, מוציא, שמרע וכו' וכו'.
זה הכל רמזים. בדיוק. התורה לא כותבת. עד כדי כך שהגמרה בכמה מקומות לא מתייחסת לצרעת כחטא. זאת אומרת, הגמרא, כשהיא מדברת על הקורבנות ועל הכל, היא כותבת, כיוון שזה לא בעל חטא, אז כך וכך. ואני כל פעם ראיתי את הגמרא הזאת, אני אומר, רגע, סליחה, צרעת, זה על השונה ועל הכל.
אתה יודע, יש את הצרעת של הבגדים, אתה יכול להגיד, זה קשור לעניין של הבגד, מידות של האדם וכו'. אבל צרעת הבית, אפילו רשי והמדרש, לוקח את זה בכלל לכיוון חיובי. זאת אומרת, למה יש צרעת? כזה שבסופו של דבר תזכו במתמוניות של אותם כנענים.
אני בטוח שלקדוש ברוך הוא היה הרבה מאוד דרכים להביא להם את המתמוניות האלה בלי להרוס את כל הבית. ולכן יש פה איזה פרדוקס, ונראה לי שזה בדיוק הסיפור של פרשת השבוע שלנו. הצרעת לא כתובה בתורה כחטא. אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרעת. עכשיו, נגע זה לא מילה טובה, הצרעת זה לא מילה טובה. Mm-hmm. אבל התורה יודעת להגיד עונשים וחטאים, על מה זה בא, היא יודעת להגיד את זה. כן. לפה היא מעלימה את זה. לי נדמה שאם כבר דיברנו על אנשי חינוך, אז אני אגיד צטט עוד משהו בשם איש חינוך. שהוא אמר לי, תשמע, הגיע אליי בחור צעיר חמוד, שיש לו קשיים מאוד מאוד קשים עם ההורים שלו. עם... הוא סיפר לי כל מיני דברים. ואז אני מסתכל עליו, אני שואל אותו, תגיד לי, באיזה שעה אתה קם בבוקר? אמר לי, הרב, מה זה קשור? הוא אומר, תאר לי רגע את סדר היום שלך. וכל סדר היום שלו, הוא אומר לי, היה נורא עצלן. הוא לא מפנה כלים, הוא לא מסדר את המיטה, הוא לא מתאמ... הוא בחור גאון, אז הוא מצליח במבחנים. אמר לי אותו איש חינוך, בהקשר אחר, הוא אומר לי, תשמע, אם את כל האישיות שלו, היא אישיות עצלנית, הוא לא מתאמץ על כלום, הכל מגיע לו בקלות.
זה מה שיוצא החוצה.
זה מה שיוצא החוצה. הוא אומר, המצורע, זה לא החטא המפורט, זה החטא של כל האישיות. כלל האישיות שלך לא ראויה להיות בתוך כלל ישראל. אם אני אגיד לך חטא מסוים, אתה תחשוב שזהו, סיימתי את זה, אני יכול לחזור. לא. אתה תקרא תמה תמה. אתה תגיד לכולם, אני לא יכול להיות איתכם עכשיו. זה דבר שהוא...
ולכן גם מוצאים אותו מחוץ למחנה?
כן. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו.
הוא יצר לעצמו את התוצאה.
זה, אם אתה חי חיים שהם מנותקים, אז אתה תהיה מנותק. ואני רוצה להגיד, אז יש את, ה, את העניין הזה שהוא, נכון, הוא קורא תמה תמה יקרא. Mm-hmm. נכון, הוא קורא לכולם תמה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, מה, זה נראה עונש גדול. אתה יודע, יש הבדל, בנגיד, שב שנייה בצד, תחשוב מה עשית. לבין, כל מי שעובר, מה הוא צריך להגיד לו?
אני תמה.
אני תמה, תתרחק ממני. זה דבר שהוא נורא והיום, למה לעשות, איפה אנחנו מכירים דבר כזה? אבל אני רוצה להקריא לך מדרש נפלא, מדרש נפלא במסכת שבת. למה תמה תמה יקרא? אני תמיד תפסתי את זה כעונש. אומרת הגמרא, מה פתאום? זה לא עונש. תמה תמה יקרא, צריך להודיע לרבים צערו. זה לא עניין שתתרחקו ממני, אני תמה.
תדאגו לי.
תדאגו לי. אני זקוק לכם. אני שהתנתקתי, עכשיו אני אומר לכם, אני זקוק לכם.
וואו, זה מזכיר את הכניסה למקדש, שהייתה הפוכה למי שבא בצער, היה אבל. אז כולם אומרים, למה אתה בא מהכיוון הזה? זה שם. לא, אני כך וכך, נפטר לי.
אני רוצה שתראו, ואני רוצה שתרחמו, ואני רוצה שתתפללו עליי. התמה תמה יקרא לא בא כדי להרחיק אותה ממנו.
מעניין מאוד.
הוא בא לקרב אותם אליו, לא פיזית, אבל להתפלל עליו. ולכן, יש איזה גמרא קשה מאוד, שאומרת על המצורע מוסגר. למה הוא נקרא מצורע מוסגר? מוסגר, הכוונה היא שהכהן אומר לו, תשמע, שב בצד שבעה ימים.
תמתין.
תמתין, בוא נראה אם זה מתפשט או לא. זה נקרא מצורע מוסגר. למה זה מוסגר? אומר המדרש. אומר המדרש שנסגר תפילתו בפניו.
וואו. אז הוא זקוק עכשיו לעם
ישראל. הוא זקוק לתפילות של האחרים. לכן הוא קורא תמה תמה. עכשיו, הדבר הזה, זה הופך את הסיפור של המצורע. התורה מלמדת את המצורע להתקרב. לפעמים כדי להתקרב, צריך להתרחק. הריחוק הזה, הוא יקרא תמה. אנשים יקשיבו, יתפללו, וזה יהיה הקרבה.
וואו, דיברנו קצת על הצבע, הזכרת שהוא לבן, בדרך כלל צבע של אזהרה, תמה תמה זה צבע אדום, או יותר ככה כהים, לבן, אמרנו, הוא אפילו לוקח אותנו לצבע היותר נקי וטהור, למה דווקא לבן אז?
יותר מזה, איך כהן גדול נכנס לקודש קודשים? בצבע לבן?
נכון, בגדי לבן.
בגדי לבן. אז תראה, אפשר לקחת את זה למקום שבתוך הטומאה יש גם את, את האפשרות להיטהר. זאת אומרת, דווקא הצבע שמרמז על הטומאה, אולי הוא מורה דרך גם לצאת מהדבר הזה. אבל לי נדמה שזה קשור דווקא לסיפור של הכהן, ולאו דווקא לאדם. כי אתה מקודם הזכרת שהרי הולכים דווקא אל הכהן, וזה דבר מאוד משונה.
כן. זאת,
למה תלמיד חכם גדול, שיודע את כל הלכות צרעת, למה הוא לא יכול לפסוק לו? יותר מזה, יש ברמב"ם פסקה נפלאה, שמדברת בדיוק על הדבר הזה. הרמב״ם כותב שאף על פי שהכל קשרים לראות נגעים, אתה יכול ללכת לתמיד חכם, הוא יגיד לך אם זה נגע או לא, אבל מי יכול לטהר או לטמא?
רק
הכהן. עכשיו יותר מזה, מה קורה אם הכהן הוא עם הארץ? אז הכהן הולך לשאול את תלמיד החכם מה להגיד לו,
ואז הכהן
אומר. והכהן יגיד לו. עכשיו אם כן, אולי גם כהן עיוור יכול אולי...
זה כבר אי אפשר, כי כתוב ראה הכהן.
נכון מאוד. לכל מראה עיני הכהן. יש משהו בזה שהאדם הולך עם הקטם הלבן שלו אל הכהן. זאת אומרת, יכול להיות שזה היה צבע הזרה אחר, הוא לא יכול להגיע לכהן. אבל דווקא הלבן, אולי, כמו שאמרנו, בתוך התומעה האיומה של המצורה, יש גם את סימני התארה. ונדמה לי שמה שאתה הזכרת מקודם, כולו הפך לבן טהור, זה בדיוק הסיפור.
להפוך את זה ללבן.
בדיוק, להפוך את כולו ללבן.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד. ותשמע, הרעיון הזה דווקא מצחם בעיניי, שיש איזה מחלות חברתיות רוחניות, שהאדם יכול מדי פעם לדעת איפה הטעות שלו, הוא מקבל רמזים דרך צרעת וכדומה. למה אין את זה היום? אין בית מקדש, זה אני מבין, אבל יש הרבה דברים אחרים שמתקיימים למרות שאין בית מקדש. למה דווקא זה נעלם לנו?
למשל, ברכת כהנים אפילו תגיד. Mm-hmm. הנה, יש כהנים שעולים לברך, למה זה נפסק? אגב, אני לא בטוח שאתה כל כך מתגעגע לסימנים חיצוניים שיעידו על מצבנו הרוחני.
אני לא חייב חיצוניים, אפשר גם, אתה יודע מה, מספיק לצערת הבית.
האמת שהגמרה גם כותבת, הגמרה כותבת מפורש מסכת ברכות, שיש הבדל בין בני בבל לבני ישראל, לגבי צרת.
יש הבדל בין מיקום.
למה? בגלל שאצל ישראל צריך לצאת מחוץ למחנה, ובבבל לא. אז אמרו, אולי יש הבדל בדבר הזה, אבל השאלה שלך היא... אישה שלוקחת אותי, למשל, לסיפור של אישה סוטה. למה? מתי הפסיקו את אישה סוטה? מתי הפסיקו להשקות את הנשים? Mm-hmm. מתי? כשרבו נשים סוטות. שאז הנס הוא קורה כאשר זה שונה כל כך, זה נדיר. אז עכשיו קורה נס.
אז יש איזה משמעות.
לא עלינו, אולי כשהצרת, אני אומר, לא עלינו על המצב שלנו, אבל...
בגלל שחרב הבית, צינת חינם, משונה וכו'.
אז אולי כשתחזור צרת, זה יהיה סימן מצוין, כשפתאום מישהו יראה צרת הבית, כולם יתרגשו, יבואו לראות את זה, מוכנים להתאמר רק בשביל לראות שהנה חזר הנס. אז נדמה לי שאנחנו אולי כן, אתה צודק, צריכים להתפלל שזה יחזור, אבל זה יפסיק לא ממעלתנו, זה ברור, ולא בגלל שהם בית מקדש, אלא בגלל שאנחנו לא במעלה לאותם ניסים. תראה, בסוף, צרת זה נס, זה נס גדול. אדם במצב רוחני ירוד, יש לו סימן. אז יש לו בבית, יש לו בבגד, יש לו בגוף, שלא נגיע, אבל זה בדיוק הסיפור.
אבל יש פה משהו שאולי אפשר ללמוד מפעם אלי ימינו, משהו שאולי סימנים, משהו שאכפתיות, נגיד, על היציאה הזאת של אדם מחוץ למחנה, והוא חוזר להיות בתוך המחנה, כן? החזרה מדברים על כך שהוא ירחיק את האנשים על ידי לשון הרע, אז מוצאים לו, תתנסה, תתראה.
בהחלט. בהחלט, תראה, אני רוצה להביא לך מדרש שמופיע בפרשה שלנו, והמדרש הזה נותן איזה רמז. הרי גם המדרש נכתב, יכול להיות לפחות הרבה מאוד מדרשים הרי נכתבו, אחרי חורבן בית המקדש, אפשר להגיד כמעט רובם, נכתבו אחרי חורבן בית המקדש. והתנאים שמופיעים בהם, חלקם ראו את בית המקדש, אבל חוברו מאוחר יותר. ואיך הם רואים את פרשת הזריע? זה דבר מאוד מעניין. אז המדרש כותב, במשל שהוא קצת משונה לפרשיות שלנו. המשל כותב שמלך שהתחתן, הכניס את אשתו החדשה לארמון, והיא נכנסת לארמון והיא מזדעזעת. היא רואה על הקירות את השוטים ואת המשרתים שסרחו תלויים. היא אומרת לו, לאן הבאת אותי? מה זה הדבר הזה? אז אומרת לו, לא, אל תפחדי. אלה זה רק לעבדים ולשפחות שהתנהגו לא יפה. אבל... את כאן כדי לאכול ולשתות, אפשר לשתות ולשמוח במצב כזה. אפשר לשבת ולראות אנשים כואבים ועצובים כשאתה שמח ואדם נורמלי לא עושה דברים כאלה. כך מסיים המדרש. מה כתוב במדרש? כששמעו בני ישראל את פרשת נגעים, נאחזו פחד. הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לנו? אמר להם משה, אל תתייאו. אלו עבור אומות העולם. אבל אתם לאכול... ולשתות ואומות העולם.
רגע, אבל כל העניין של הסיפור של צרת זה רק...
בוודאי. אם יבוא גוי עם צרת, הוא לא מתאמה.
חוץ מנאמן, שר הצבא, אבל גם שם זה לא...
זה העונש, זה לא צרת רגילה, נכון? צרת נאמן תדבק בך ובזרחה, זה מה שאלישה אומר לגחזי, זה לא צרת של המקדש. ובכל זאת, המדרש אומר לאומות העולם, וזה מאוד משונר, צרת זה רק לישראל. כאן מלמדים אותנו דבר גדול. מלמדים אותנו שיש מכות שקורות בעולם, אז לכאורה אין הם שייכות אלינו, אבל הם שייכות אלינו. זאת אומרת, אם אתה מקשיב היטב לחדשות, ואתה שומע שחס ושלום הייתה רעידת אדמה, או צונמי, או דברים אחרים, פעם מישהו אמר, יש דברים שקורים, אתה יכול לענות אחרי ממן, אתה לא צריך בעצמך שזה יקרה לך. וזה זה מלמד אותנו הרבה. צרת לא קיימת היום.
אז אתה אומר שאותה גברת שהתחתנה עם המלך, היא באה ופשוט ראתה את המסך של הטלוויזיה הדולק שם.
נכון.
את השוטים, את
כל האנשים שסובלים. ומה היא עושה? היא מזדעזעת. היא מזדעזעת. היא אומרת, רגע, אני רוצה להבין מה קורה פה. עד כדי כך, שחזל אומרים במדרש רבה בבראשית, ראית מלכויות שמתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אבל אם אתה לא מסתכל נכון, אתה גם לא צופה לרגלו של משיח.
וואו.
זה חלק מציפיית הישועה. חלק מציפיית הישועה היא היכולת להסתכל ולהתבונן במציאות נכון. אגב, זה כתוב מפורש בתורה. בינו שנות דור תתבוננו. זה מה שמבקשים מאיתנו. ולכן אנחנו צריכים, עד כדי כך, רבי אליעזר בר אבינה אומר, שאין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. בשביל זה לא בגלל. אבל בשביל זה כדי שמי שיודע להתבונן, יתבונן בדבר הזה.
אבל איך מתבוננים? זו השאלה אולי הגדולה.
נכון. ואני חושב שיש פה איזה נקודת מבט שאומרת שאם אתה רוצה בתיקון עולם, אז כל קלקול שקורה בעולם, הוא כואב לך. אם אתה באמת שואף לתיקון עולם, אתה באמת שואף שהעולם הזה יהיה מקום יותר טוב לכולם, אז כשאתה שומע על איזה מלחמת אזרחים באיזה מקום באפריקה שלא שמעת עליו עד היום, ואתה רואה תמונות מחרידות, זה לא עוד ידיעה בחדשות. זה משהו שאתה מתפלל עליו.
כן.
ויש, אני אומר את זה בזהירות, כמובן, שבסוף העולם מתנהל גם בצורה טבעית. בעולם בצורה טבעית יש מלחמות, יש התגרויות, יש דברים שקורים. אבל השאיפה לתיקון עולם לא כוללת רק את חלקת האדמה הקטנה שלנו. היא כוללת את העולם כולו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זוהי תפילה בשיאו של יום כיפור, בשיאם של הימים הנוראים. זו השאיפה, ונדמה לי שאפילו פרשת השבוע שלנו שעוסקת בצרת, כהן וישראל, המדרש לוקח את זה לאומות העולם.
בסופו של דבר, אז ראינו שכל העניין של הצרות, שכל מה שקורה בעולם זה סימן לנו. כמו שהצרת זה סימן לדבר רוחני, אז גם פה יש כאן סימן. השאלה אם יש איזה משהו פרקטי שאנחנו צריכים לעשות, כמו שבצרת אנחנו הולכים אל הכהן, מה המשמעות של העשייה שלנו פה?
אז תראה, יש, מה שמכוון אותנו במקום הזה, זה, אפשר לומר שתי פסקאות. אחת שכתב הרב שמעון שקופ, כן. בהקדמה לספר שלו שערי יושר, הקדמה מפורסמת מאוד שהוא עוסק בדבר הזה. והשני זה עוד פסקה מאוד מפורסמת, שמי שלא מכיר אני ממליץ, לא רוצה להגיד לעזוב את השידור, אבל מיד אחריו, לעשות גוגל ולכתוב את המילים שיר מרובע של הרב קוק. איך יכול להיות שיר שהוא מרובע? אז האמת שיש פה איזה טריק בשם, ולא, לקח לי הרבה שנים להבין את זה. אבל שיר מרובע הוא בעצם שיר מחומש. הוא לא מרובע, הוא חמש, ועוד מעט תראה איך הדבר הזה נפלא. כי אתה שואל שאלה טובה, אתה אומר, רגע, שנייה, אני חי פה בארץ ישראל. את כמות הצרות והבעיות שיש לנו כאן, יכולנו לחלק לכמה מדינות בעולם, ועדיין להישאר עם הרבה.
רק אל תשכח שיש לנו מספיק צרות, אז עוד להמיס.
בדיוק, מה אני צריך עכשיו את הצרות של מדינה אחרת? אבל הרב קוק מבקש מאיתנו משהו. הרב קוק מבקש מאיתנו לא רק את שירת הנפש שלך. אדם יכול להיות טמון בתוך הצרות והבעיות שלו. ולא רק את שירת האומה שלך. עד כדי כך. אפשר לשיר גם את שירת האדם, והשיר הרביעי זה שירת העולם. וזהו קורה שיר מרובע. אבל שיר מרובע זה לא ארבע שירות שונות. את השיר החמישי הוא אומר, האדם השלם שר גם את נפשו, גם את אומתו, גם את האדם וגם את העולם. כי יש אנשים ששרים את שירת העולם, אבל שוכחים את נפשם, ולהפך. לי נדמה שחלק מהעבודה הרוחנית שלנו, והכמיהה שלנו לתיקון עולם, היא כמיהה שחייבת להיות תיקון מלא ושלם. אם יש עדיין רוע שקיים איפשהו בעולם, לפחות בתפילות שלנו, לפחות בשאיפות, בכמיהה שלנו לתיקון עולם. אגב, לכן אני חושב שבתיאורים של הנביאים, את בית השם, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ולשם מקוואות, מה יקרה מיד? ובאו כל הגויים.
כן, ונלוו אלייך גויים רבים.
נכון מאוד. נלוו אלייך גויים רבים, הכוונה היא, התיקון השלם יגיע כשהם יבואו אל הר בית השם. איך אני עושה את זה? יכול להיות שאני צריך לשבת בית המדרש שלי וללמוד. אבל
למה?
השאיפה והכמיהה היא
ונלוו, כזאת. זאת אומרת, אנחנו המובילים.
נכון, אנחנו המובילים, ואני אומר, ההובלה לא חייבת להיות שעכשיו אני נוסע לכל מקום בעולם להביא אותם. ונלוו פירושו, אני צריך לדאוג שהמקום שבו אני, הוא עושה הקודש, הוא מייצר את הדבר הזה. ונדמה לי שהשיווק הטוב ביותר, כמו שאנחנו יודעים, זה לא שאתה רץ לכל מקום, זה שהמקום שלך הוא כל כך טוב, שכולם רוצים לבוא אליו.
כן, זה מה שקורה גם היום עם מדינת ישראל, רואים את כל ההצלחה הכלכלית, החברתית והרוחנית, והרבה מדינות באות לכאן כדי ללמוד, כמו אותה מלכת שבא שבאה לשלמה המלך.
וזה מדהים שבאמת בימי שלמה המלך היה רגע אחד, ניצוץ אחד בחיי האומה, שבאמת כולם בעבורות.
איך חזל קוראים לזה? השלמה של הירח.
נכון. סיהרה באשלמותה. נכון, הירח בשלמותו, ואנחנו עדיין ירח. אנחנו עדיין מקבלים את האור הגדול, ואנחנו רק רוצים להעניק אותו לכולם. לי נדמה שגם כשאנחנו עוסקים בעומקם של ענייני תומה וטהרה, עוסקים בעומקם של ענייני כשרות, שהם קשורים רק לכלל ישראל, בסוף מחזירים אותנו תמיד לתיקון השלם והגדול, וכאן אנחנו מקווים בעזרת השם, שעוד נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ובאמת נלוו אלייך כל הגויים.
אתה מזכיר בדברים של הרב קוק, דברים שהוא כתב, שבעצם עם ישראל הוא אמנם עם לבדד ישכון, אבל הוא לוקח, כל העניין של הגלות זה כדי לאסוף, נקרא לזה בלשון של הקבלה, את הניצוצות, את הדברים הטובים שבאומות. וכשאתה מגיע לארץ ישראל, אתה מייצר משהו שהוא כולל של הכל, אז כל אחד יכול להתחבר דרך הניצוץ שהיה שלו שם.
נכון, ולכן, תראה, חלק מהסיפור על 12 שבטים. למה צריך 12 שבטים? למה לא שבט אחד? כן. למה צריך 70 אומות?
הגיוון.
הגיוון, הגיוון, אבל שנותן באמת לכל אדם ולכל דרך את המקום שלה. אני רק אומר שגם כלפי אומות העולם, אנחנו לא, אין לנו שום שאיפה או כמיהה לגייר את כולם. יש לנו עניין שכל אומה תהיה מה שהיא צריכה להיות. Mm-hmm. יש לנו שבע מצוות בני נוח, יש לנו הכוונה, שחלק משבע מצוות בני נוח, זה כמובן אמונה בהשם יתברך. זה חלק מהסיפור, ואם אנחנו לא דואגים להם, מבחינה רוחנית, במידה מסוימת, איך זה יקרה? ולכן, אני חושב שחלק מהכמיהה, השאיפה, כמו שהזכרנו, אנחנו מצד אחד אומרים עלינו לשבח לדון הכל, שלא עשנו כגויי הארץ.
אבל לתקן עולם במלכות.
באותה פסקה, לתקן עולם במלכות שדה.
שלמה המלך, כשהוא הגיע שוב לשיא הפסגה שלו, כשהוא מקים את בית מקדש, אז הוא מתפלל גם על העמים.
נכון מאוד. ואגב, צריך להגיד שחלק גדול מהתפילה שם עוסקת בדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל בכלל עוסקים בתפילה, בעיקר, ואז הוא אומר, גם אנוכי, אשר יבוא אליך מארץ רחוקה וכו', זה חלק, שוב, מהתיקון. שלמה המלך, שנושא את בת פרעו, זה הרי נורא והיום, הוא נושא לכאורה את בת פרעו, אז הדיבור הוא תיקון. זאת אומרת, חלק מההבנה של שלמה המלך, היא שהעולם יתוקן על ידי החיבורים האלה. עכשיו, ברור שבוודאי שהייתה שם איזו טעות, הרי כתוב שנשא וסיטו את לבבו. ובכל זאת, השאיפה והכמיהה לתיקון עולם הייתה גדולה ורחבה, עד כדי כך שכולם באו לראות את הפלא הגדול הזה.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה הידיד, נזכרתי תוך כדי הדברים שביום ראש השנה, שאנחנו מתפללים עלינו, אנחנו גם מתפללים על כל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שדי. והדבר הזה הוא מאוד מעניין אותי עד כמה באמת אנחנו משקיעים בזה, וחזן מדברים על כך שצריך להתפלל לשלומה של מלכות.
נכון, ושלומה של מלכות תמיד נשמע לנו איזשהו, אתה יודע, איזשהו תרגיל כדי שלא יעשו לנו משהו רע.
נכון.
אבל אם אתה אומר שלומה של מלכות, זו מילה מאוד חזקה, שלום המלכות. עכשיו, שלמלא כן, איש את רעהו, חיים בלאו, אבל עדיין, אפשר גם לראות את זה בצורה עמוקה יותר. יש מגדולי ישראל, ואני רוצה להביא כאן את, באופן מיוחד את החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שאתה יודע, הוא נפטר בשנת 1933, רגע אחד לפני השואה האיומה, והוא אדם שיש עליו סיפורים רבים על הכאב הכללי העולמי שלו. פעם אחת, ככה מספרים, הוא התחיל לצעוק, אוי וואי, שאלו אותו מה קרה, ואז הוא אומר, נהר המסיסיפי עלה על גדותיו. עכשיו, אני בטוח שרוב השומעים לא ידעו למקם במפת העולם איפה זה נמצא נהר המסיסיפי.
אבל הוא הרגיש זאת רוחנית?
הוא הרגיש, הוא שמע על זה. זה לא שהוא פתאום היה לו איזה רוח הקודש שנהר המסיסיפי עולה על גדותיו. אבל זה כאב לו, זה העסיק אותו, הוא צעק על זה, הוא רצה שאנשים לא ייפגעו, וזה דבר מעניין מאוד. הוא חי בעיירה קטנה ברוסיה, אני מניח שהם לא שמעו על המסיסיפי ולא ידעו על השיטפון, אבל הוא ידע והתפלל. זה דבר מדהים. היה סיפור אחר על החפץ חיים עצמו, מספר שאיזה איש עסקים היה בסין. ובסין, באותה תקופה לא היה יהודים כמעט לא בתי כנסת, לא שום דבר, והוא כנראה התגור במקומות שלא היה בהם את הדברים האלה. והוא הגיע לאירופה, לרגל העסקים, ואמר, אם אני באירופה, אני אקפוץ לחפץ חיים, אקבל ברכה, ואני אתייעץ איתו קצת. אמר לו, חפץ חיים, תגיד לי, מה קורה בסין? תספר לי. עכשיו, יושב מולו החפץ חיים, והוא צריך עכשיו לספר על סין. מה זה מעניין את החפץ חיים סין עכשיו? ואז הוא אומר לו, תשמע, לא קל להיות יהודי, מתחיל לספר לו ענייני היהדות שלו. לא קל להיות יהודי, אנחנו מרוחקים אחד מהשני, אין לנו רבנים, אין לנו בתי ספר. הוא אומר לו, טוב, זה אני, אומר לו חפץ חיים, אני כתבתי ספר שנקרא נדחי ישראל, ספר של החפץ חיים, שעוסק בדברים האלה, קח אותו שיהיה לך קודם כל. ואז שואל אותו חפץ חיים, מסתכל עליו, תגיד לי, מה קורה בסין? היהודי כבר פירט לו הכל, יהודים, בתי כנסת, מה יש, מה אין, הוא פירט לו הכל. אבל החפץ חיים שואל אותו שוב, תגיד לי, מה קורה בסין? ואז הוא אמר לו ככה, אומר לו, איש, תשמע, לפני שעזבתי את סין לאירופה, לעסקים שלי, התמוטט סכר גדול מאוד, שעצר מים מפני הרבה מאוד כפרים, והעיירות שלמות הוצפו. אלפי סינים נהרגו. ומאות אלפים, זה המספרים בסין, כמו שאנחנו יודעים, נותרו ללא קורת גג. ופרץ רעב ומחלות. אבל תדע לך, הרב, כך הוא אומר לו, האזורים היהודים לא הגיע להם השיטפון. הוא מסתכל על החפץ חיים, הוא אומר, טוב, לפחות ליהודים זה לא הגיע. פתאום רואה את הפנים של החפץ חיים משתנות, ככה הוא מספר. והוא רואה שהוא לוקח מאוד קשה את הבשורה הזאת.
אישית.
אישית, הוא כואב לו, קשה לו. שאל אותו האיש, רבי, מה זה קשור אלינו? מה זה נוגע לנו? אמר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שואל אותו חפץ חיים, אתה הרי מסתובב בכל העולם, אתה בסין, אתה באירופה, יש לך עסקים, אתה מכיר עולם. תגיד לי, אם מישהו ייקח באיזה כיכר שוק, באיזה מקום נידח שאין בו הרבה יהודים, אבל כיכר שוק הומה מאנשים, ופתאום תשמע אותו, תראה איזה משל יפה, צועק ביידיש. צועק, למי אתה חושב שהוא מכוון את הקריאה ואת הצעקה? אמר לו, איש, תשמע, אם אני אשמע מישהו צועק ביידיש באמצע סין, באיזה כיכר שוק, אני ברור שאני אלך אליו. אמר לו, אבל יש שם מלא אנשים, ואף אחד לא מבין יידיש, רק אתה מבין יידיש. אמר לו, נכון, אבל כנראה שהוא צועק אליי. אמר לו, חפץ חיים, ככה אני תופס את העולם. כשקורה משהו בעולם, ואני שמעתי על זה, זה לא עובר לידי.
זה מדבר אליי.
זה מדבר אליי. כשמשה רבנו מגיע לבאר במדיין, והוא רואה מדיינים רבים אחד עם השני,
הוא יכול להמשיך הלאה.
הוא יכול להמשיך הלאה, אבל הוא ראה את זה. את הכאב הזה הוא ראה. יותר מזה, אומר לו החפץ חיים, דבר נוסף, אומר לו, תגיד לי, כשאני שומע את זה, מה אני הולך לעשות? אומר לו, האיש, אני רואה שאתה בוכה, מתפלל. אמר לו החפץ חיים, בשביל זה, זה נשמע אלינו. אנחנו גם יודעים מה לעשות עם הכאב הזה. יש לנו על בית כנסת, יש לנו ללכת להתפלל. אומר, בשביל זה אני רוצה שתספר לי מה קורה בסין. זה, אני מרגיש שחפץ חיים לימד את האיש הזה את שפת הסימנים של העולם. אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל צרה שקורית בעולם, ואת יודע מה ידידיה? עדיף שלא נשמע על כל צרה שיש בעולם, כי לא תמיד אנחנו יכולים להכיל את כל הצרות. אבל אם שמעת על זה, אולי זה איזה סימן שאתה יכול לעשות עם זה משהו, מתפילה ועד עזרה. אלה דברים שככה חפץ חיים מלמד את אותו האיש, ונדמה לי שאנחנו יכולים ללמוד את זה בעצמנו, אפילו מפרשת השבוע שלנו. תמה תמה יקרא, זה כדי שאתה תשמע את הזקה, לא בשבילו, זה בשבילך. ואם אתה תתפלל עליו, יש סיכוי שיהיה אפשר להתאר.
האם אני יכול לומר שבעצם מי שמדבר אלינו זה לא הסינים? כן, הם לא דיברו עם החפץ חיים, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר אל החפץ חיים באמצעות הסינים.
ולכן אני בטוח שלא כל הידיעות הגיעו לחפץ חיים. הוא לא קרא חדשות אולי כל יום. אבל הידיעות שהגיעו אליו, אולי התפילה שלו הייתה נזקקת. אתה יודע, תמיד שאומרים שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. אז אולי כשאנחנו שומעים חדשות נהיה קצת צדיקים. ואולי גם אנחנו נתפלל ונרצה בתיקון. זה לא איזה אופוריה, אנחנו לא חושבים שהכל פה יהיה בסדר פתאום ביום אחד, אבל יכול להיות שאם אתה תתפלל קצת יותר על הדבר הזה, יש תיקון שאי אפשר לעשות.
הרב מתניה ידיד, תודה רבה לך.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב ניפגש בחברותה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, שאר התוכניות, בשאר יישומי ההסקטים.